בשבוע שעבר למדנו על המושג של שבוע הראשון של הנשואין, השבוע שאנחנו קוראים לזה שבוע של שבע ברכות. מעניין שחתונה כמובן עיקרה ביום החתונה, אבל יש שמחה כל שבעה. מבחינה מסוימת יש גם הלכה של 30 לעניין קישוטים של כלה וכדומה, ויש גם הלכה של 12 שנה, של 12 חודש, דהיינו שנה. אנחנו נעסוק היום בהלכה הזאת, במצווה הזאת, של שנה אחת, שנה ראשונה של הנשואים. כתוב בפרשת כי תצא, כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא, ולא יעבור עליו לכל דבר. נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. אומר רש"י, ושימח, ישמח את אשתו, ותרגומו, ויחדי ית אחתי, ית איתתי. המילה ושימח, הרי זה פיאל, ופיאל שהוא צריך לשמח אותה. וכך תרגם תרגום אונקלוס. אבל, אומר רש"י, המתרגם, ויחד עם איתתי, מי שיתרגם ויגיד שהכוונה שהוא ישמח יחד עם אשתו, טועה. שאין זה תרגום של ושימח, אלא ושמח. הרי זה לשון פיאל. אני משמח אחרים. מי שמפרש שאני אשמח, החתן ישמח עם אשתו, הרי הוא מפרש כאילו שכתוב ושמח. את אשתו, כוונה ושמח עם אשתו. ואומר רש"י שזה פשוט טעות. לפי פשוטו של מקרא, מה ההלכה הזאת? כי ייקח איש אישה לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר. ייתכן שפירושו של מקרא איננו מוסב על החתן. הרי הנציב כך לומר, כך לומד, בפירושו העמק דבר על התורה, אינו מצוות עשה לשמח את אשתו כל השנה הראשונה. וזה אינו. אפילו מדרבנן אינו מחויב לשמחה לשבוע אחד. אומר הנציב, אין הלכה בכלל שחתן צריך לשמח את אשתו שנה אחת. אלה שסוברים שבאמת יש מצווה כזאת, אני זוכר שחתן פעם שאל אותי, אם בשנה כמו השנה הזאת, שהיא שנה מעוברת, אם הוא צריך לשמח את אשתו 13 חודש, או רק 12 חודש, הרי 12 חודש זה שנה. ויש דיון על זה. אבל אמרתי לו, עכשיו אני מבין, אחרי 12 חודש אתה רוצה להפסיק לשמח את אשתך. ואתה שואל, מתי אתה תפסיק? מתי אתה יכול להפסיק? כמובן, הרעיון שאני חייב לשמח אותה, אני מפסיק לשמח אותה, זה קצת צורם באוזנינו. אבל בכל אופן, הנציב אמר דברים ברורים, אין בכלל חיוב לשמח אותה, רק שבוע אחד. באותו שבוע של שבע ברכות, החתן משמח את אשתו, ושאר השנה, או שאר הנשואים, אין עליו חיוב לשמח את אשתו. ואומר הנציב, אז מה אם כן הפירוש ושימח את אשתו? אינו אלו רשות. יכול הוא לשבת בביתו, לשמח את אשתו, אף על פי שכל ישראל בצער מלחמה. אומר הנציב, הכוונה היא שבן אדם שמתחתן לא יצא בצבא, יש לו רשות להישאר בבית, ולא יעבור עליו דוחו דבר, לא לוקחים אותו לשום תפקיד בכלל. למה? כדי שתהיה לו אפשרות לשמח את אשתו אשר לקח. אבל לא שיש עליו חיוב לשמח את אשתו. ואם כן, על מי האיסור הזה? אז בעצם, האיסור הוא על המכריח אותו לצאת. אם אני אומר, לא יצא בצבא, ולא יבוא עליו לכל דבר, זה כמובן יש לו רשות ללכת. אבל אולי יש איסור לא עליו, אבל אולי יש איסור על המפקד או על האחראי שמאלץ אותו לצאת. מה שמעניין, שראינו, נראה ברמב״ם, בספר המצוות, שהוא מפרש במצווה שין יוד א', מצוות לא תעשה, הזהירנו מהוציא החתן מביתו שנה אחת, כולה, לתורח מהתרחים, לא לצבא ולא לזולתו. הרמב״ם מגדיר את האיסור לא על החתן. ההגדרה היא שאסור לנו להוציא את החתן מביתו שנה אחת. ונסלק ממנו כל תורח וכל מסע שיהיה חייב בהם לעזוב ביתו כל השנה. אנחנו צריכים לשחרר אותו מכל האחריות שתכלול בתוכה עזיבת ביתו. בסוף הרמב״ם אומר, אבל בסוף ספר המצווה הזאת, אומר הרמב״ם, ודע, כי החתן עצמו גם כן מוזהר מלצאת מביתו, כלומר ללכת בסחורה כל שנתו. אומר הרמב״ם, שבעצם כשהוא הגדיר את האיסור, הוא אמר שהאיסור הוא על המאלץ אותו, המכריח אותו לעזוב את ביתו. אבל הוא אומר, יש גם הלכה, שהחתן גם כן יש לו איסור. האיסור הוא אפילו לסחורה. אפילו אם הוא צריך מטעם ביזנס וכדומה, אז כנראה שיש איסור לצאת מביתו שנה שלמה. החינוך, בספר החינוך, במצווה תקפ"א, הוא אומר שנמנע המצווה, הגדרת המצווה, שנמנע החתן מלצאת מביתו כל השנה. כלומר, ללכת במסעות רחוקים. ונמנע גם כן שר הצבא מלהוציאו בעל כוחו. כלומר, להוציאו ללכת למלחמה או לעשות מלאכות וכדומה. מעניין שגם בחינוך וגם ברמב״ם, כאילו שהפסוק כולל בתוכו שתי הלכות. הלכה אחת על החתן, והלכה שנייה על האחראי, על זה שמנסה להוציא אותו מביתו. אבל כנראה שהפירוש הפשוט של הפסוק, בו חולקים הרמב״ם והחינוך. שהרי הרמב״ם אמר שבעצם התחיל את המצווה, הגדרת המצווה, שהאיסור הוא על המפקד. אבל יש גם הלכה שעל החתן. ואילו החינוך התחיל הפוך, שנמנע החתן מלצאת, אבל הוא אומר גם כן נמנע גם כן שר הצבא. אז מה עיקר ומה תפל? כנראה יש בזה מחלוקת בין הרמב״ם לבין החינוך. יש צד חיובי במצווה הזאת גם כן. אנחנו נעיין בספר החינוך במצווה הבאה, במצווה תקפ"ב. אומר החינוך הכותרת, מצווה שישמח חתן עם אשתו שנה ראשונה. מעצם הכותרת רואים כאן שני חידושים. א', יש חיוב לשמח. יש חיוב שמחה. הרי ראינו, יכול להיות שבשמח זה רק רשות, ואנחנו צריכים לתת לו את האפשרות הזאת. אבל החינוך אומר מפורש שיש מצווה של שמחה. אנחנו ראינו ברש"י, שרש"י אמר ושמח את אשתו, שהמצווה היא לשמח אותה. ומי שמפרש, אומר רש"י, לשמוח עם הכלה, הוא אינו טועה. כמובן זה מזכיר לנו את הברכה שמברכים, משמח חתן עם הכלה, משמח חתן וכלה. אז החינוך בכותרת אמר שהמצווה היא לשמוח חתן עם אשתו שנה ראשונה. וכך הוא מגדיר את ההלכה. שנצטווינו שישמח החתן עם אשתו שנה אחת, כלומר שלא ייסע חוץ לעיר לצאת למלחמה ולא לעניינים אחרים לשבת זולתה ימים רבים. אלא ישב עמה שנה שלמה מיום הנשואין, ועל זה נאמר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו שלקח. זה מצוות עשה. וכמובן, החינוך כדרכו מסביר את שורש המצווה, בגלל שאנחנו מעוניינים שהזיווג הזה יעלה יפה, שהם ירגילו את עצמם להכיר זה את זה, ו... עד שהאהבה שנוצרה וגדלה במשך הזמן תגדל ויבוא אצל הטבע כל מעשה אישה, והוא יחיק במחשבתו כל אישה אחרת. כל טבע ברוב יבקש ויאהב מה שרגיל לו, הוא כבר הם יהיו רגיל, יותר רגילים לזה לזה, אז אהבה גדולה תשרור ביניהם. אומר החינוך שנוהג הזה, הנוהגת מצווה זו בזמן הבית, לעניין זה לצאת למלחמה. כמובן הוא דיבר בתקופה, הוא כתב בתקופה שעם ישראל לא חשב, לא חלם על מלחמה וצבא. אז לכן הוא אומר שהמצווה הזאת שייכת לעניין צבא רק בזמן הבית. אבל לעניין שראוי לכל אדם לשמחה ולשב עם השנה אחת, נוהגת בכל מקום בכל זמן. היות שההלכה הזאת לא קשורה דווקא למלחמה, לכן זה ודאי נוהג בכל מקום בכל זמן. אבל החינוך ממשיך ואומר חידוש לכאורה עצום. עבר מי שעובר על זה ופרש ממנה תוך שנה לעמוד זולתה ימים רבים, אפילו במחילתה ביטל עשה זה. לא רק שהוא חייב להישאר איתה שנה שלמה, אבל אפילו במחילתה היא לא יכולה למחול. וזה לכאורה דבר מוזר. למה היא לא יכולה לא יכולה למחול? הרי כל העניין הוא לשמח אותה. ואם זה תלוי בה, למה היא לא יכולה למחול? אלא אם נזכור את הרעיון של החינוך, מה שמופיע בשורשי המצווה, בעצם המצווה הזאת של שמחת חתן וכלה, שהחתן צריך לשמוח עם הכלה לפי הגדרתו, היא מצווה ככה שיהיו חיים משותפים מאושרים. אנחנו מעוניינים בזיווג הזה. ההלכה הזאת של ושימח את אשתו אשר לקח, האם זה באמת בין אדם לחברו? הרי הקדוש ברוך הוא מעוניין שהזיווג הזה יעלה יפה. האם נוכל לקרוא לזה מצווה בין אדם למקום? שמה נגיד שזה מצווה בין אדם לעצמו, עניין של מידות שבן אדם חייב להתנהג בהם? בכל אופן, דברי החינוך הם ברורים, שאפילו מחילתה לא מועילה. המנחת חינוך לא מבין את זה. הוא אמר שהוא כתב שכבר כתבתי, איני יודע, מנה לי דזה אסור מחמת האישה. מי אמר לך שזה קשור לעניין האישה ואין צריך לכפול הדברים? מאיפה אתה בכלל יודע שיש עניין של מחילה כאן? אישה יכולה למחול, לא יכולה למחול. הסבא החינוך לא יודע את המקור לדברים האלה. אבל ברור שהחינוך אומר שיש שיטה, כנראה השיטה העיקרית, שמחילתה לא מועילה. בסוף הוא מביא דעה שחולקת, ואומרים, יש עמים שבמחילתה מותר. מי שסבר שמחילה מותר, אין ספק שהוא חושב שמטרה היא כאילו להגן על אישה, לטובת האישה, שהיא תהיה שמחה, ממילא היא יכולה למחול. אבל השיטה הראשונה שהיא לא יכולה למחול, זה באמת שיטה מאוד חדשה, רעיון מאוד חדש. אם כן, מה באמת מותר? זה אומר שהחתן הוא כאילו כלוא בבית כלא? הוא לא יכול לעזוב את הבית? מה זה נקרא לעזוב את הבית? אומר החינוך, מכל מקום הרוצה לצאת לדבר מצווה, או לשמוח עם רעיו, על דעת שישוב לימים מועטים בשמחה, מן הדומה שאין בזה ביטול מצווה. אומר החינוך, אם יש צורך מצווה שבן אדם יעזוב את אשתו, הרי זה מותר. ואז כמובן השאלה תעלה, מה זה נקרא לדבר מצווה? למשל, ללמוד תורה, מי שנוסע לישיבה. אני הכרתי מקרים שהיו אנשים שהגיעו הביתה רק בשבתות. הם כל השבוע הם ישנו בישיבה, או אלה המתמידים שאני מדבר עליהם, הם באמת לא ישנו יותר מדי. מגיעים לישיבה במוצאי שבת יום ראשון, נשארים בישיבה עד יום שישי, ולשבת חוזרים הביתה. האם זה מותר בשנה הראשונה? לכאורה זה נקרא דבר מצווה, ולפי החינוך אני יכול להתיר את זה. אבל החינוך אומר עוד חידוש, לשמוח עם רעיו על דעת שישוב לימים מועטים. האיסור הזה הוא לא, איננו אומר שכל לילה ולילה הוא חייב להישאר בבית. בעצם הוא יכול לעזוב את הבית, אבל לא לימים רבים. לאיזה מטרה הוא יכול לעזוב את הבית? אומר החינוך אפילו לשמוח עם רעיו. זה לכאורה הדבר מחודש, כל הרווקים יוצאים לאיזה טיול, ויש אחד מהחבורה שהוא התחתן. אז הוא יכול להצטרף עליהם בשנה ראשונה? ועל זה לא נאמר נקי יהיה לביתו שנה אחת? אומר החינוך, כל זמן שזה לא ימים רבים, מותר לו. אני לא יודע בדיוק מאיפה הוא קיבל את הרעיון הזה. ושנית, מה ההגדרה של ימים רבים וימים מועטים? בכל אופן, הדברים כשלעצמם מפורשים בחינוך, שיש היתר לעזוב לצורך מצווה, ויש היתר לימים ספורים למטרות אחרות גם כן. פסוק אחד בתורה, שיש על זה מצווה אחת, אולי שתי מצוות. היום, לפי הספרות המודרנית, שלוקחים כל נושא וכותבים עליו ספר שלם, יש ספר רב הכמות. ספר מאוד מאוד גדול, שמוקדש כולו למצווה הזאת. והוא מביא כמעט בכל דבר, הוא מביא שאלות ודיונים, ויש באמת דברים חדשים מאוד. למשל, הוא מביא בטקסט, מצווה זו נאמרה לחתן בלבד. אחד מן הקדמונים כתב שנאמרה גם לקלה, ותמה על זה אחד מהמפרשים. המחבר של הספר מביא שיש בזה מחלוקת מקדמונים. אם המצווה הזאת נאמרה לחתן, או שמה נאמרה אף לקלה. הקדמון הזה זה רב דוד ויטל, בספרו כתר תורה, שאומר שהמצווה היא על הקלה גם כן. למה יש מצווה על הקלה? ושימח את אשתו אשר לקח? ושימח את אשתו יכול להיות שהכוונה שהקלה מצווה? לפי דברי החינוך, הייתי מעלה להשערה, שאכן זה באמת שייך. הרי לפי שורש המצווה, מה הרעיון? הרעיון שאני מעוניין בזיווג הזה, אני מעוניין לטובת הזוג, ששניהם ילכו, יבנו את ביתם נאמנה, מתוך אהבה, מתוך שמחה, מתוך עושר, מתוך כבוד הדדי. ממילא אני מעוניין שיקירו אחד את השני יותר טוב, יבנו שנה ראשונה בלי נסיעות מחוץ לעיר, בלי טיולים מיותרים, ו... אולי הקלה מצווה כמו החתן. אבל יש עוד מקום לדון, שיש מושג של מצווה ששייכת לבן אדם אחד, אבל הוא בעצם לא יכול לקיים את המצווה הזאת, אלא אם כן מישהו אחר יעזור לו לקיים את המצווה. ואז תהיה שאלה איך אני מגדיר את החלק של הבן אדם השני. הדוגמה הקלאסית היא בפור ורבו. אנחנו פוסקים, ועוד נמשיך לדון בזה בהמשך השיעורים, שהגבר מחויב במצוות פור ורבו, ואתם פור ורבו. המצווה הזאת נאמרה לגברים. ואנחנו פוסקים כפי הדעה, שאישה לא מצווה בפריה וריביה. אבל זה נכון שהמצווה לא נאמרה כלפיה, אבל בוודאי בלי אישה אי אפשר לקיים מצוות פרו רבו. אז בזמן שיש מצווה שאי אפשר לקיים אותה, אלא אם כן השני, שהוא אכן לא מצווה בפירוש, אבל הוא חייב להשתתף במצווה, אחרת המצווה לא תתקיים, אז אולי הוא נקרא לכל פחות חלק במצווה, ואולי הוא באמת אף מחויב במובן מסוים. הזכרנו פעם את הגמרא בתחילת פרק שני של קידושין, שהגמרא אומרת, מצווה בו יותר מבשלוחו. בן אדם שמקדש אישה, מצווה שהוא יקדש ולא ישלח שליח. אם היום היינו שואלים אנשים, אם גבר יכול לשלוח שליח לקדש אישה, אינני יודע מה אם יגידו מי שלא יודע את ההלכה הזאת. הוא בוודאי יגיד שזה לא רומנטי. איזה אישה תסכים לזה שהגבר יותר מדי עסוק, הוא לא רוצה להתפנות ללכת לחתונה, אז הוא שליח שליח. אבל מבחינה עקרונית, חתן יכול לשלוח שליח. אומרת הגמרא, אבל זה לא רצוי, מצווה בו יותר מבשלוחו. אומרת הגמרא, שגם אישה יכולה להתקדש על ידי שליח. אבל גם שם אני אומר, מצווה בא יותר מבשלוחה. הרן וראשונים אחרים מעלים את השאלה, מה זאת אומרת מצווה בא יותר מבשלוחה? הרי אישה באמת מצווה במצוות הקידושין? מצוות הקידושין, אם יש מצוות קידושין, שיטת הרמב״ם, הרי זה מבוסס על הפסוק, כי כך איש אישה. אז הוא מקיים את המצווה. האם האישה גם מקיימת את המצווה? אם היא לא מחויבת במצווה, ובעצם זה לא מצווה שלה, אז איך הגמרא יכולה להגיד מצווה בה יותר משלוחה? אז ראינו עוד דוגמה, גם בפרו ורבו וגם בקידושין, שיכול להיות שהשניהם כזוג חייבים במצווה. לא רק שהוא חייב, גם היא חייבת. דוגמאות אחרים, אני רוצה להזכיר עוד דוגמה אחת. עוד שתי ספרות. בברכת כהנים, אנחנו יודעים שיש מצווה לכהנים לברך את העם. אבל זה ידוע שספר החרדים אמר שיש מצווה על היהודים הישראלים לשמוע את הברכה מברכת כהנים. הדברים מצוטטים בהלכות נשיאת כפיים במשנה ברורה, שיש חיוב על הציבור, יש מצווה, ליתר דיוק, על הציבור גם כן לשמוע ברכת כהנים. לכאורה בפסוק כתוב אמור להם, אמור להם הכהנים מחויבים, הכהנים מצווים. איך יעלה לדעת להגיד שהישראלים מצווים? אני מבין שזה טוב לישראל להתברך. ודאי שיש עניין חשוב שהיהודי יבוא לשמוע את הברכה, אבל מאיפה מצאנו מושג כזה שהוא יהיה חייב? אז גם כאן אני אגיד, היות שהכהנים לא יכולים לקיים את המצווה מבלי שהציבור של ישראלים יקשיב לברכה, ממילא הם בעצם חלק במצווה, ומבחינה מסוימת אפשר לקרוא להם גם מחויבים במצווה. הדוגמה האחרונה שרציתי להזכיר, זה מעניין מאוד. בכלי חמדה, רמר דן פלצקי עומד על כך שאישה מופקעת ממלחמה. הרי הגמרא אומרת, אין דרכה של אישה לכבוש, ולכן אישה מופקעת ממלחמה. אבל אז יש לדון, אם אני אפרש שמצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות ישיבת ארץ ישראל, מבוססת על כיבוש הארץ, המעוניין ייזכר בדברי הרמב"ן בספר המצוות, במצוות עשה שהרמב"ם שכח אותם, והרמב"ן שם מגדיר את מצוות יישוב הארץ, אם אנחנו נגדיר שהמצווה כוללת בתוכה מלחמה, אז ממילא אנחנו נגיד שאישה פטורה ממצוות יישוב ארץ ישראל, רק גבר חייב. אומר רמר דן פלצקי בספר כלי חמדה, אומר אי אפשר שיתקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, אלא ידי הנשים שהן יושבות עם בעליהם בארץ ישראל. יכול להיות שיש מושג של מלחמה שגבר ילך למלחמה, ואז אישה לא תלך למלחמה. אבל בסופו של דבר זה מביא לידי יישוב הארץ. איך ייתכן שתהיה המשך ליישוב ארץ ישראל, בניין ארץ ישראל, אם הנשים לא יגיעו, רק הגברים יגיעו, ממילא איך יכול, איך המצב יכול להימשך? אני הזכרתי בדברי הספייד, שהזכר בשבוע שעבר, שאחד מפורסם בחוץ לארץ, מיסטר מנדלביץ', אמר, בזמן שבונים את בית יעקב, בעצם בונים את עולם הישיבות. אם אין בנות שלומדות תורה, שמבינות מה זה בחור ישיבה, גם הישיבות לא יכולות להתקיים. הקריחמד אומר את הרעיון הזה בצורה אחרת. לא ייתכן יישוב ארץ ישראל בלי נשים. ואם כן, הוא טוען שייתכן שגם נשים חייבות. בכל אופן, זה חידוש גדול, שראינו שלוש שיטות. אם החיוב הזה על המפקד, האם החיוב על החתן, החיוב על הקלה. זה לא אומר שהחיוב רק על הקלה, או רק על החתן, או רק על המפקד. יכול להיות שנגיד את כל הווריאציות, אולי המצווה על שלושתם, אולי המצווה רק על החתן, אולי המצווה רק על המפקד, אולי המצווה מצורפת בין שניהם, אולי בין אפילו בין שלושתם. מה שמעניין, שרק בחינוך מצאתי את הרעיון, האם אישה יכולה לוותר, למחול. וזה הסברנו על פי הרעיון שלו בשורשים. בשבוע של הנשואים, אז יש הלכה שחתן לא יכול ללכת לעבוד. באותו שבוע ראינו שבוודאי יש חיוב ושימח. בזמן שקראנו את הנציב בחומש, אז הנציב אמר שהוא שולל מכל וכל שיש חיוב לשמח לשתוק כל השנה. אבל הוא ודאי הסכים, הוא כותב את זה מפורש, שבשבוע של הנשואים, בשבוע שאנחנו קוראים לזה שבע ברכות, בוודאי החתן חייב לשמח את אשתו. חתן, כתוב בהלכה, שלא ילך לעבודה. בשבוע של הראשון של הנשואים, הוא לא הולך לעבודה. ויש לזה שתי סיבות. א', מבחינה מסוימת הוא דומה למלך. הרי זו השוואה שנאמרה במקורות, שחתן דומה למלך. מלך אינו הולך לעבוד בצורה רגילה, הוא מעל העבודה היומיומית. יש גם הלכה שאותו שבוע צריך לשמח את אשתו. ממילא הוא לא יכול ללכת לעבוד משום שהוא חייב לשמח אותה, להיות איתה, לשמח אותה. היום שיש נשים רבות שעובדות, נשאלת שאלה, האם אישה יכולה ללכת לעבוד? האם החיוב הוא שהחתן ישמח אותה? אבל זה לא תלוי בה. היא רוצה ללכת לעבודה, היא יכולה. אם אנחנו נגיד גם כן שאישה דומה, הקלה דומה למלכה, אז כמו שהיינו אומרים שמלך לא עובד, אז מסתם היינו אומרים שמלכה לא עובדת. אם תגיד שמטרת המצווה, שהחתן יהיה פנוי לשמח את אשתו, אז נצטרך לדון כמו שדנו היום, האם האישה באמת חלק מהמצווה. יכול להיות שבאמת אנחנו נפסוק שהגבר לא יכול לעבוד, אבל אישה שעובדת יכולה ללכת לעבודה תוך שבעת ימי המשתה. אבל אז יצא דבר מעניין. אם היא תלך לעבוד, האם זה עולה על הדעת שהוא צריך להישאר בבית לבד? אם היא תלך לעבוד, אז מסתמה, גם הוא יכול ללכת לעבוד. אז מסתמה, הייתי אומר, שהיא כן יכולה לעבוד, אבל מילא הוא לא יכול, הוא לא צריך להישאר. הוא לא צריך להישאר בבית. יש, חוץ מהדברים שדיברנו, יש בספר הזה כל כך הרבה שאלות מעניינות, שעולות. אחד מהם אמרתי שזה נוגע לשנה הזאת. האם בזמן שאומר שיש הלכה של שנה אחת, האם שנה אחת זה 12 חודש, או שנה אחת זה שנה לפי הלוח? נניח אם אחד מתחתן היום, האם התאריך של היום בעוד שנה זה סוף השנה, או 12 חודש מהיום? בעניין חודש העיבור, לפעמים באמת מצאנו ששנה זה 12 חודש, או לפעמים מצאנו שזה 13 חודש. מי שחושב, כתוב בתורה, למשל, עניין גאולת בתי ערי חומה, כתוב שנה תמימה. כתוב בתורה שיש לו שנה תמימה לגאול את השדה, לגאול את הבית, את בית עיר חומה. אז בגלל שכתוב שנה תמימה, שנה שלמה, אז לומדים ששלם יעשה חודש. הוא, זה שנה במקרה הזה. משמע משם ששנה רגילה, לא שנה תמימה, אלא בזמן שכתוב בתורה שנה, בלי שנה תמימה, זה 12 חודש. אני רוצה לחזור ולהדגיש, אני לא מוכן לדבר עם חתן שיבוא אליי ויגיד לי מתי השנה הזאת נגמרה, מתי אני כבר יכול להפסיק לשמח את אשתי. כמובן, רצוי שבן אדם יתנהג כפי מנהגים טובים, בדרך ארץ, באהבה, וישמח את אשתו, וישמח עם אשתו כל חייו. מה שדיברנו בעיקר, האם יש איסור, והאיסור בעצם על המפקד או על ההתר לא לצאת למלחמה, זה כבר שאלה באמת רצינית. האם האיסור הוא על המפקד? האם החתן באמת יכול ללכת לצבא? אלה שאלות רציניות. אבל מי שיבוא וישאל מתי הוא יכול להפסיק לשמח את אשתו, אני אמרתי, אני לא הייתי רוצה לדון בשאלה כזאת בכלל.